של רבנו הגדול, הרב קוק, בחלק המכונה ישראל ותחייתו, ואנחנו בעמוד למד א' במהדורת מוסד הרב קוק, הלא היא פסקה י' ד'. כן, אנחנו באורות, ישראל ותחייתו, י"ד, עמוד למד א'. אנחנו התחלנו כבר את הפסקה, ובעצם התקדמנו, נדמה לי, שלוש שורות. שבע שורות כבר? שש וחצי שורות. טוב. בסדר, אז אתה צודק. אם כך, אנחנו נקרא בחטף את שש השורות וחצי הראשונות, ונוכל, בעזרת השם יתברך, להתקדם. כאחיזת הפשט ועשות זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס והטבע. כלומר, אנחנו מצאנו במציאות הרבה תבניות של מה שנקרא פועל ונפעל. אולי תפתח את החלונות שיהיה לנו קצת אוויר?
המזגן עובד.
המזגן נראה לי לא עובד. או שהוא עובד באופן שהוא הופך אותנו לתבשיל. לא, אתה אומר שהוא עבד.
לא,
הוא
עובד,
אתה
רוצה לבוא כי המונקר
פה. לא, אז החליטו לחמם. טוב, בסדר, הבנתי. טוב, בסדר. אז מצאנו בעולם הרבה תבניות של פועל ונפעל. מה ש... נגיד, פנימי, ומה ש... מה יש בעיה?
כל בוקר אני מקבל את המנגנות על קירור. כשהוא בא, אני מקבל אותו עוד פעם.
אני ממש מצטער.
אתה
עושה את זה, אז כדי שלא ייגעו, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לשים שלט שבו היא כתוב נא לגעת ואז לא ייגעו.
כן.
טוב, תעשו כמו שאתם רוצים. נמשיך. אז אם כך, אנחנו מוצאים יחס גם, כן, בין דברים פנימיים לדברים חיצוניים, וזה כולל היחס בין תורה, בין הנס והטבע, נכון? בהנהגה וכמו כן באמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידם. כלומר, התפיסה השטחית מפרידה בין דברים, התפיסה המעמיקה רואה את נקודת האחדות בין דברים. כמשמעות המקורית של המילה סוד שפירושה, חיבור, התאחדות. אורו של משיח, שיסודו רם וניסה וגבה מאוד,
זה על פי... הרב, אני לא מבין מה הקשר בין סוד לחיבור.
הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. לא, בסדר. סוד, למשל, זה מלשון להסתודד. מה זה להסתודד?
להיות עם מישהו לבד?
להיות ביחד. כן? סוד קדושים. מה זה סוד קדושים? חיבור. כן, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחד כבודי. כן, סודם קהלם, עניין אחד. וזה עניינה של תורת הסוד, שאף היא מגלה את נקודת החיבור בין דברים שתורת הנגלה מפרידה ביניהם. למשל, בין הטוב לרע. כן, בתורת הנגלה, הטוב והרע מחולקים בצורה ברורה ביותר. זה מותר, זה אסור, זה טמא, זה טהור. אלא, תודה רבה, שבתורת הסוד, מתברר גם נקודת החיבור בין שני התחומים, וזאת אחת הסיבות שיש סכנה בלימוד תורת הסוד. כי מי שאיננו מתוקן מבחינה מוסרית, יכול להשתמש ברעיונות של תורת הסוד כדי להצדיק את הרע.
מה הרעיון שגם רע זו בעצם יוצא טוב?
גם לרע יש משמעות.
ואז סכנה שילך לרע כל הזמן.
למשל, כן, זה לא רק זה, יש הרבה צדדים, כן. תודה.
מה נחלץ?
מה קרה?
בדור שלנו
כן, זה נכון, בדור שלנו, דברים האלה גלויים. נכון, אתה צודק. אבל מצד שני, הדור שלנו, כשהוא נמשך אחרי הרע, הוא נמשך אחרי הרע לא בגלל, נדבר במקור, כן? לא בגלל יצר הרע. זה לא שיצר הרע לא עולה טרמפ. אבל המשיכה של הדור שלנו אל הרע היא דווקא מפני מניעים אידיאליים. ולכן צריך לברר לו מה הוא הלך לחפש ברע. ואת זה הוא יכול להבין רק על פי תורת הסוד. ואז הוא מבין מה הוא לא צריך לעשות. כן, יפה. למשל, רואים את זה אצל אחד מגדולי ישראל, רבי נחמן מברסלב, שמעת עליו? אז הוא אומר שצריך תמיד לברר מאיכן נמשכת הטעות. יש מישהו אומר טעות, אומר שטות. אז תמיד שואל רבי נחמן, אך מאיכן נמשכת הטעות? כלומר, מהי נקודת האמת שיש בטעות של השני? ואז כשמתבררת נקודת האמת שבטעותו, אז הוא גם יודע להיזהר מצידי הטעות שבטעות. מובן? כן. מה? לא, שביל הבינוני, פה הכוונה הבינוניות. לא, שטחיות, זה הכוונה. כן, בבקשה.
אבל אני מרגיש שגם אנשים שהם לא הולכים בדרך תורה, חשוב להם להיות מאוד מוסרים. כולם מוסרים, צריך לגלות האמת מתוך הנקיות הזאת.
לא, אז מה? זה נכון מה שאמרת. מה?
זה לא בהכרח הולך אחד עם השני.
מה זה אחד עם השני? מי זה האחד, מי זה השני?
זאת אומרת, תורה ומוסר, כי כולם מוסרים, כולם
רוצים להיות מוסרים. הנטייה המוסרית מקורה לא בתורה, נו, אז מה? זה נכון מה שאתה אומר.
לא, שלא אגיד מישהו ש...
סליחה, one second, please. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא נוגע לנושא שאנחנו לומדים. בסדר? הלאה. אורו של משיח, שיסודו רם וניסה וגבה מאוד, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, על פי הפסוקים בישעיהו הנביא והמדרשים על זה, מואר הוא מהתוכן העליון, שהנס והטבע מאוחדים שם. זאת אומרת, מה זה אורו של משיח? התפיסה המשיחית היא מחנכת לראות את היסוד העליון של ייחוד הנס והטבע, וכל העלילות של הטבע, מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ועימו ועל ידו ובהשפעתו כמו עליות הניסיות. כלומר, כאשר אדם מואר באורו של משיח, זאת אומרת, תופס את התפיסה המשיחית, אז עבורו הטבע איננו דבר זר, מנוגד לקודש, אלא הנס והטבע משמשים ביחד בקודש.
מה זה תפיסה משיחית?
האם ניתן לומר כי קהלת עושה גם הוא בסוד, שהרי קהל שווה סוד? כן, בהחלט. חז"ל אמרו שרצו לגנוז ספר קהלת. מה זה לגנוז? אז הרב קוק מסביר, רצו לשמור את זה לעתיד. כי ראו שהתוכן שמובא בספר קהלת איננו מתאים לעולם הזה, מתאים לעולם הבא. לכן אפשר לומר שבהחלט קהלת עוסק בסוד. רק שנייה, הוא גם שואל משהו. הוא אפילו מנומס, הוא אפילו הצביע.
אני
שאלתי
יחד עם...
איך אתה יודע שזה
השאלה? אתה אומר את המגמה
של המשיח? מה זה אורו של משיח?
אורו של משיח.
כן, אורו של משיח הוא מושג שמופיע במקומות רבים מאוד ברב קוק, ואפילו היה כדאי פעם לעשות עבודה על זה, עבודה סמינריונית, לראות את כל המקומות שבהם הרב קוק משתמש בביטוי הזה, ולברר את משמעותו. כן? אבל נאמר באופן כללי, אורו של משיח, זה בנוי על ההנחה שאנחנו לפעמים מוארים מן העבר, למשל, זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. יש הערות של העבר שפועלים עלינו, פועלות עלינו. יש לפעמים שאנחנו מוארים מן ההווה. מתי? כשההווה טוב, שזה לא תמיד קורה. ויש לנו הערות מן העתיד. כלומר, אנחנו מתקדמים לאור מה שעתיד להיות, שזה עיקרה של היהדות, ואת זה אנחנו פוגשים במושג אורו של משיח. זה אורו של משיח, אנחנו מוארים מן המגמה המשיחית.
כמו מציפי
על העתיד
טוב יותר?
לא, העתיד מצפה אלינו. זאת אומרת, העתיד איננו דבר בלתי קיים. בשבילנו, העתיד טרם הופיע, אבל בנצח העתיד כבר קיים. ולכן, המאורעות של ההווה, התפיסות שלנו של ההווה, מקבלות סיוע, תמיכה, מן ההערה של העתיד.
כמו...
ראיתי או לא?
כמו
אתה יודע... כמו שבמודעות כתוב דוד ושרה ברגר שמחים להודיע הולדת בנם דוקטור יונתן ברגר. כן? זאת אומרת, אצל ההורים היהודים, הילד נידון על שם עתידו. כן? כן, אצילו אצילו, בני העורך דין טובה. כן? אז זאת אומרת, יש הערה של עתיד, וזה הדבר הזה פועל על אופי ההתייחסות אל מאורעות ההווה. כי אתה דן את ההווה על פי העתיד הנשקף מהם.
לא מדמיין משהו שיהיה בעתיד, ואתה
לא
פועל בעצם.
לא, העתיד, אני לא מדמיין. שוב, אתה חוזר אל התודעה של האדם. אני אומר ההפך. אני אומר, העתיד פועל על התודעה שלנו. העתיד פועל. כלומר, צריך להתרגל למושג הזה.
ואיך עתיד? עתיד עדיין לא קיים.
אז זהו, אז לכן אני הקדמתי לך, בגלל שאתה שואל, העתיד עדיין לא קיים, לכן הקדמתי לך שבנצח העתיד כן קיים. הוא לא קיים אצלך, אבל הוא קיים במציאות. זאת אומרת, אם אתה מתנסה מעל סדר הזמנים, אז כל הזמנים כולם מושקפים לפניך בנקודה אחת. ולכן אפשר לראות את העתיד כבר עכשיו. משל, למה הדבר דומה? לסרט. תדע פעם כשהיו עושים סרטים, זה לא היה על דיסק. הסרטים היו על סרט כזה מפלסטיק כזה, צלולואיד קראו לזה. ואם אתה פורס את כל הסרט לפניך, מספיק בריחוק, אתה רואה את ההתחלה, האמצע והסוף בבת אחת. ככה הקדוש ברוך הוא משקיף על העולם. זאת אומרת, ולפי זה אתה יכול להבין את התמונה שבאמצע הסרט לאור התמונה האחרונה שבסרט. ואז אתה מבין מדוע נעשתה התמונה האמצעית. בגלל שהמטרה היא להגיע לתמונה הסופית. במילים אחרות, התמונה הסופית היא זו שיצרה את התמונה האמצעית. אתה הייתי? עוד לא. מה? דוגמה. המהר"ל מפראג שואל. איך יכול להיות שהעולם מתקיים בלי בית המקדש? כן, הרי בית המקדש, מי שמבין מה זה, מבין שזה מאוד חשוב, אי אפשר לחיות בלי בית המקדש. חשוב לי יותר. מה? כן, זה גם שאלה. אם בית המקדש זה כזה עקרוני, הרי על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. מה זה עבודה? עבודת הקורבנות. אז איך העולם מתקיים? התקיים פעם בלי מקדש? איך בינתיים נחרב המקדש? איך יכול להיות דברים כאלה? כן. זה לא, פשוט לא הגיוני. איך העולם מתקיים, למרות שהמקדש לא קיים? זאת שאלתו של המהר"ל מפראג. עונה המהר"ל פשוט מאוד. מכיוון שהמקדש היה קיים, והוא עתיד להיות קיים, אז גם עכשיו זה כאילו קיים.
אולי קיים.
זאת אומרת, זה כמו, אתה יודע, שאדם קופץ מעל הקולורדו. כן, מעל הקולורדו, קופץ. כן? מה מחזיק אותו? מחזיק אותו זה שהוא הצליח לקפוץ מהנקודה הראשונה, וזה נתנו את העוצמה, ויש לו גם לאן להגיע. נכון? אז מצד זה הוא מתקיים. כלומר, גם העתיד פועל את פעולתו.
אנחנו פועלים שהעתיד יהיה טוב, שמובטח לנו כאילו שבעצם העתיד הוא...
אתה אמרת שני דברים. אנחנו פועלים שהעתיד יהיה טוב, ואחר כך אמרת מובטח לנו. זה שתי תפיסות שונות לגמרי, אם שמת לב. התפיסה הראשונה... מה?
אני עדיין לא מבטיח.
לא, נראה לי שאתה יותר מזהה עם התפיסה הראשונה. זאת אומרת, התפיסה הראשונה אומרת, אני פועל כדי שהעולם יהיה יותר טוב. אין לי תעודת ביטוח, נכון? בתפיסה השנייה אמרת, יש לי תעודת ביטוח, אני מובטח.
זה מה שכתוב בתורה?
כן, מה שכתוב בתורה. על סמך מה זה כתוב בתורה? זאת השאלה. האם זה כתוב בתורה על סמך זה שאנחנו משתדלים? או על סמך זה שגם אם לא נשתדל זה יהיה?
גם לא נשתדל זה יהיה.
נכון, זה בדיוק העניין. אז איפה הראש למשיח? אם נשתדל זה יהיה יותר טוב. כן. יש פה שאלה, אם העתיד ודאי, היכן הבחירה? הבחירה, כן? אם העתיד ודאי, היכן הבחירה?
כי לפי מה שהרב אומר, לא משנה מה תעשה, בסוף תגיע לדור.
כן, אז השואל שואל את השאלה, אם העתיד ודאי, היכן הבחירה? התשובה היא שבתפיסה הזאת אין בחירה. זאת אומרת, הוודאות של העתיד זה רומס את כל יסוד הבחירה החופשית. מאבד את כל משמעות ממנה.
יש לו בחירה, אני להיות חלק מזה.
כן, אתה צודק, שבמובן של הפרט יש לי, האם להיות חלק או לא להיות חלק. אבל אתה יודע, זה רק בראשית המהלכים. למשל, איך אומר הרשע, מה העבודה הזאת לכם? אז אומרים לו, רגע, מה אתה רוצה? אילו היה שם, לא היה ניגל. נכון? מה זה אילו היה שם? אם הרשע היה שם, הוא לא היה ניגל. אבל הוא לא שם, הוא כאן. אז הוא ניגל בעל כורחו. אז הוא אומר, שום מה אתה עושה בעיות, מילא אין חברה. זה בעצם מה שאומרים לו, כן? מי שחושב שהמזגן הזה עובד טוב, טועה, אבל לא נורא. תעזוב. אלי ביקש שלא ייגעו.
אני גם בעד
לחבד. תכבד, תפתח את החלונות, יהיה יותר טוב. כן. כן. אני לא שומע אותו. מה? נכון. זאת שאלה נפלאה. אתה שואל ככה, ספר קהלת רצו לגנוז אותו כי יש בו תוכן עתידי. אתה כבר יודע מה שאני רוצה להגיד, נכון? מה עם מגילת שיר השירים? מה צריכה להיות התשובה לשאלתך? שזה לא שייך לנושא של השיעור, לכן אני לא אענה. בסדר? אני רוצה שתתרגלו לזה, באמת, תפסיקו לשאול שאלות צדדיות. אנחנו מנסים להתקדם באורות. לפעמים אנחנו מרחיבים מאוד את הנושא, אבל רק הנושא. לא שאלות שהן לא נוגעות לעניין. טוב, כן.
אבל
הסיכוי
הזה
שבית המקדש היה... איך ידעת? בית המקדש, כן, היה קיים ועתיד להיות קיים. אז זה שהוא עתיד להיות קיים, זה מה שנותן קיום לעולם גם עכשיו. זה מבחינת אורו של משיח.
אבל הוא לא היה קיים בבריאת העולם?
הוא כן היה, כן. כתוב ששבעה דברים קדמו לבריאת העולם, אחד מהם בית המקדש. אז בית המקדש הוא, אפשר לומר, איך אומרים, חדש ימינו כקדם. מה זה קדם? כפי שעלה במחשבה תחילה. כן. מה אתה אומר?
רק רציתי לעשות איזה סיכום, שאורו של משיח זה העתיד מקיים את ההווה בעצם?
יפה. אורו של משיח, העתיד מקיים את ההווה. איך הבנת את זה יפה? מבסוט ממך.
הרב, זה בתפיסה כללית או בתפיסה פרטית?
מה אתה מתכוון?
כלומר, אם הרב אומר שזה גם בתפיסה פרטית, שלא משנה מה האדם יעשה, אז זה באמת השולל את זכות הבחירה?
את הבחירה החופשית אתה מתכוון, לא זכות הבחירה. זכות הבחירה זה מושג משפטי. לא, אבל ברור שבמובן הפרטי אנחנו רגילים לומר שיש בחירה חופשית לאדם. שאלה מה המשמעות של הבחירה הזאת. אפשר לומר שזה כמו שיש נקודת מוצא, נקודת הגעה. ויש מסלולים אופציונליים. אתה יכול לעבור מפה, מפה, לעשות כל מיני צורות. בסוף אתה מגיע. כל הדרכים מובילות לרומא. טוב. פועים. אורו של משיח, שיסודו רם וניסה וגבה מאוד, מואר הוא מהתוכן העליון. עכשיו, מה יש באמת באורו של משיח? איזה דברים אנחנו תופסים על ידי אורו של משיח? בין היתר אנחנו רואים את התוכן העליון שבו הנס והטבע מאוחדים שם. וכל העלילות של הטבע, כן?
תוכן העליון?
תוכן, זה מה זה תוכן? משהו ש... כלומר, רעיון פנימי, כן? רעיון עליון. כלומר, יש תפיסה נמוכה, שבה הנס והטבע אינם פועלים ביחד, אלא אדרבה מתנגדים זה לזה, ויש הנס והטבע פועלים כאחד, עד כדי כך שהטבע, כל עלילות הטבע, מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ועימו, על ידו והשפעתו, כמו עליות הניסיות. דוגמה לדבר. מדינת ישראל. היא קמה בדרכים טבעיות או ניסיות? טבעיות. כן? עכשיו, מי שחי בתפיסה הבינונית, קשה לו לקבל את זה. הוא שואל, איפה יד השם? הרי זה פעל רק דרך הטבע. מי שמואר באורו של משיח, עד רבה, הוא רואה את יד השם, כיוון שזה פעל דרך הטבע. הוא רואה את כל העלילות הטבע המצטרפים לגאולה. מעניין מאוד, אגב, לראות שיש בדרך כלל קשר בין שתי השקפות עולם, בדרך כלל המתנגדים לתורת האבולוציה הדרוויניסטית הם גם המתנגדים לגאולה דרך הטבע. כי זה בערך, זה אותו עיקרון. הרי מי שמתנגד לרעיון הדרוויניסטי, מה הוא אומר? אני לא רואה את יד השם אם זה פועל דרך הטבע. אם הופעת החיים הייתה דרך הטבע. קשה לו. לכן הוא רוצה שזה יהיה בצ'יק כזה. הקדוש ברוך אומר, יהי אדם, תריך, יש אדם. ואילו, ולכן אותו דבר לגבי גאולה, הוא צריך שהגאולה תהיה איזה מין מעשה, אני יודע, זוהר, סטריאופוני, שבו עננים זוהרים לוקחים אותנו לבית המקדש, כן? עם המנגינה של המשיח של הנדל ברקע אולי, ויש מי שאדרבה רואה את יד השם בעלילות הטבע, ואז זה פועל גם בהופעת החיים על פני כדור הארץ, וגם במהלך הגאולה. כבר?
אה, זה דומה לתפיסה נוצרית.
התפיסה הראשונה שהבאתי, כן, כן, אתה צודק, כן, בהחלט.
מה זה החיבור הזה של
המצוות? הנס והטבע זה האמונה שהשם אחד. זאת אומרת, אם השם אחד, אז הוא פועל בכל.
מה שמשל הרב יציג, זה בטבע, רואים שזה השגחה, אבל לא רואים ניסים.
נכון, אבל רואים, אתה צודק, אז למה רק טבע ולא ניסים? כי זה נס גנוז. הנס קיים, אבל הוא גנוז. כן, האמת היא, יש, וכדאי לראות את זה בשולחן ערוך, בסימן רש ח' באור החיים, יש דיון לגבי ברכת שעשה לי נס. כן? שעשה לי נס במקום הזה. אדם קורא לו נס, כשהוא מגיע למקום שבו התרחש הנס, יש ברכה שצריך לברך. ואז יש דיון שלם, איזה סוג נס מדובר עליו. יש כאלה שאומרים שזה רק אם זה נס שחורג מן הטבע. אני יוצא לפי זה שזה נדיר מאוד הברכה הזאת. יש אומר לא, שדבר שיוצא דופן, גם הוא נקרא נס. למשל, אדם התהפך לו הרכב, הוא נפל לתוך צוק, הרכב התגלגל כמה פעמים, הכל עלה באש, וזה יצא חי בשריטה. אז לפי ההלכה, על זה גם כן אומר שעשה לי נס. למרות שפה לא היה שום דבר שחרג מהטבע. אז זה מה שקרה, הנס הגנוז בתוך הטבע. אתה יודע שזה נס יותר גדול. יש פסוק כזה בדברי יעקב אבינו, אומר, והיה השם לי לאלוהים. מה זה והיה השם לי לאלוהים? הרב קוק מסביר באורות הקודש, השם הוא למעלה מן הטבע, אלוהים פועל דרך הטבע. יבוא יום שהיה השם, מה שהיום אני מחשיב כנס, לי לאלוהים, יהיה כדבר טבעי. בבקשה, פרש את דבריך.
יש את מעשה האדם,
כן,
שאתה עושה את הפעולות על מנת להתקרב משיח, או מתי הוא לא עושה פעולות לקרב משיח,
כלומר, מתי ראוי להיות אקטיבי בנושא של קידום הגאולה, ומתי כדאי דווקא להיות פסיבי? תשובה, כדאי להיות פסיבי כשאין ברירה, ואקטיבי כשאפשר. למשל, יש בגמרא, מסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא עשה שבועות. מה זה שבועות? כדי שהגלות תתקיים, אז הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד בגויים, שלא לעלות בחומה וכו'. אז הדברים האלה היו נדרשים, אומר המהר"ל, מדוע? בגלל שהגלות היא לא טבעית לעם ישראל. אז אם לא תהיה שבועה, הגלות לא תחזיק מעמד. וכל זמן שהקדוש ברוך הוא מעוניין בגלות, אז יש שבועה. ולכן, בעצם מה שזה אומר, זה בא לנחם אותנו. כי אנחנו מנסים להביא את הגאולה, לא הולך. אומרים לך, לא, אל תדאג, זה יש שבועה.
אז מי מפר את השבועה?
כשהשבועה מופרת, כשהשבועה מופרת, אז הגיע הזמן.
מי יעשה את זה רק איזה שבועה? צריך לחכות לתקופה של רבנים
לאו דווקא רבנים. לא, יש זמן שבו זה אפשרי. תמיד הרבנים, גם הם, חיפשו שעות כושר כדי לבטל את השבוע. דיברו עם המלך ההוא, עם הגוי ההוא, קנו אדמות, כל מיני דרכים, תחבולות על דרך הטבע, על מנת לקדם את העניינים. ובאמת, דברים עזרו. סופו של דבר, הגויים ביטלו את השבוע. נכון? הם החליטו לתת לנו את ארץ ישראל. בוועידת סן רמו, שבה הוקם המנדט הבריטי על ארץ ישראל כדי להקים בית לאומי לעם היהודי, אז בקיצור, זה בוטל, כן? אז זה התחיל מפעולות פשוטות, חרישה וזריעה ובניית בתים. כן, בבקשה. זה תפילה. תפילה של יעקב אבינו, והיה השם לי לאלוהים. זה כתוב, כן? אם יהיה, כן? וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והיה המקום הזה אשר, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרינו לך, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני כלם, וירא והנה באר בשדה, והנה שלושה הדרים רובצים עליה, כי מהבאר יש כה הדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. נמשיך? טוב, בסדר. אוקיי, הלאה. זה בספר בראשית, פרק תף חט. תף חט, אתה אומר? תף חט, תף חט.
זה באמת מה שקרה, כאילו, הוא מאז כאילו, 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 כאיל
התחיל לקבל ניסים דרך הטבע. כן, למשל, העתודים נקודים וברודים, העקודים נקודים וברודים, שזה היה דרך הטבע. כן, וזה הנס, כן, ברור.
הבנתי למה הטבע הוא יותר טוב מנס. שהנס הוא שייך לעולם העליון, האדם הוא שייך גם לטבע וגם לנפש האלוקית שבו. ואם הוא עושה מצוות, אז הוא בעצם מתבטל מהטבע, והוא מקבל את ההשגחה פרטית, ישר כאילו אחד לאחד עם אלוקים, אז למה עדיף דרך הטבע?
כן, שאלה יפה. אתה שואל, למה הטבע עדיף מן הנס? לכאורה, אם אדם מתקדש, יהיה מצוות וכדומה, הוא מתעלה מעל הטבע, יש לו השגחה ישירה, הוא חי במציאות ניסית, אז למה העדפה הזאת לטבע? אדרבה, הטבע הוא מה שאנחנו רוצים להתעלות מעליו, נכון? זאת שאלתך. מה שאתה מבטא כאן זה מה שנקרא הקודש הרגיל, ככה קורא לזה הרב קוק. הקודש הרגיל הוא מתנשא מעל הטבע, נלחם בטבע אפילו. ואילו הקודש העליון מגלה קדושה נוספת, שהיא הקדושה שבטבע. כי הרי יש בעיה בנס. הנס מהווה סתירת לחי למעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם הטבעי. אם אתה אומר שהדבקות האלוהית מותנית בזה שאני אתרחק מן הטבע, אז משתמע מזה שיש אלוה אחר שעשה את הטבע. יש שני אלים.
אז זה כמו המעשה של תורנוסופוס
ורבי
עקיבא, זה לא שתי אלים, זה קומה
מעל, כמו... צודק. אז בשלבים ראשונים צריך להיות כמו שאמר רבי עקיבא לתורנוסופוס. צריך להתעלות מעל הטבע. זה על מנת שאני אדע את השם, כי אני כאדם, כל זמן שאני בלוע בתוך הטבע, קשה לי להתעלות, קשה לי לדעת את מי שאמר והיה עולם. ולכן השלב הראשון הוא העלייה מעל הטבע. השלב השני זה הקדושה. קדושה מוסבר בספר מסילת ישרים, פרק ו', שזה שאדרבה, אדם מתחבר אל המעשים הטבעיים. כי מכיוון שהוא קנה קדושה עליונה, אז הוא מסוגל לחשוף גם קדושה גנוזה. בסדר? בדרך כלל כשאנחנו נפגשים עם הטבע, אנחנו פוגשים את הרע שבו. הרע שבטבע, לא את הקדושה שבו. לכן, יש זהירות כלפי הטבע. האנשים שדיברו על חזרה אל הטבע נהיו חיות טרף. כן? הפשיסטים למשל. דיברו על חזרה אל הטבע, רומנטיקה של הטבע, ונהיו פראי אדם. אלא שאנחנו, כשאנחנו קונים את הקדושה המתעלה מעל הטבע, חוזרים אל הטבע ומתאחדים איתו. יש ב... כן. האם ניתן לחזור על שאלות התלמידים? לא את כולם שומעים היטב, תודה. בהחלט, אני עושה את זה. לפעמים אני לא חוזר על שאלה של התלמיד, כי לא רלוונטית לשיעור. אבל, או לפעמים אני חוזר על השאלה תוך כדי התשובה. ולכן השומע גם מרוויח את השאלה. אל תדאג, חיים. אני דואג לך. עכשיו, מה שרציתי להסביר, זה שלמשל מצאנו בגאול, המילה חיפזון. המילה חיפזון מופיע 3 פעמים בכל התנ"ך כולו. פעמיים בקשר ליציאת מצרים, פעם אחת בקשר לגאולה העתידה. ביציאת מצרים כתוב ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאתם ממצרים לילה. כלומר, שני פסוקים מדברים על חיפזון. מסביר המהר"ל, מדוע חיפזון? כי זה היה בנס. נס איננו משועבד לזמן, ולכן ברגע שמתרחש זמן, ברגע שמתרחש נס, זה בחיפזון. כי כל העיכובים שיש בטבע לא קיימים מול הנס. אבל אומר המהר"ל, לעתיד לבוא, אנחנו צריכים להתפייס. לא, לא הפעם, הנביא אומר, צריך להתפייס עם הטבע. הרי הטבע נעלב. קיבל סתירת לחי ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לים, אמנם ברתיך, ים יקר, אבל היום אתה מפריע, זוז. כן? זה ממש לא יפה. אז לכן צריך, בגאולה האחרונה, שיהיה תיקון לדבר הזה. כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו. כן אומר הנביא, לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו. כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי ישראל. נכון? זה אפילו הפטרה.
איזה
נביא זה? ישעיהו. טוב, אני חושב שהדברים די ברורים. אין, באורו של משיח שיסודו רם וניסה וגבה מאוד, מואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם, וכל העליות של הטבע, מקטן עד גדול, פועלים בעדו ואימו ועל ידו, ובהשפעתו כמו עלילות הניסיות. הוא לא אומר שאין ניסים בגאולה, יש גם ניסים. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כלומר, מה זה אורו של משיח מוציא אל הפועל, הוא גורם להבשלה. הבשלה של דברים גנוזים שהם רק עובריים. כמו עובר. כל ההוויה כולה, נשמות, אפרוחים או ביצים. ורוח אלוהים מרחפת עליהם, ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור, זהו החלום. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים והביצים מתחממים והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל, ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשה, וכמו הכוחות החיוביים. ברור. אפרוחים, ביצים, קנציפור, משיח, מרחפת, מה, מה רוצים פה מהחיים שלנו? טוב, הרב מדבר פה על פי משלים, שלקוחים מספר תיקוני הזוהר. בתיקוני זוהר, בהקדמה, יש שם הרחבה מאוד גדולה של נושא האפרוחים והביצים. עכשיו, הרב, כשהוא כותב, הוא תמיד כותב על רקע ידיעת הדברים האלה. כלומר, אחת ההנחות היסוד של הרב, זה אחד הדברים שמקשים בלימוד הרב, זה שהוא מניח שהקורא יודע את כל התורה. ולכן, אומר הרב, אני אדבר איתך כאילו באזכור מרומז, אתה כבר יודע על מה אני מדבר. אפרוחים, ביצים, כאן ציפור, זה אתה יודע. אז אולי נסביר קצת יותר. הזוהר מסביר את המצווה של שילוח הקן. נאמר בתורה, פרשת כי תצא, בספר דברים, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך או על הארץ, אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח לשלח את האם, שלח כתוב, בטוח? בוא נבדוק. למה?
יש פה
דברים? אה, כן. מה כתוב? שלח, אתה צודק. שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, והארכת ימים. טוב, אז מה כל זה אומר? מה זה שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, והארכת ימים? לא ברור, נכון? מה זה? אבל, כמו כל המצוות כולן, הטעם שלהם, כתוב איפה, איך אני יודע מהו הטעם האמיתי של המצווה? לפי סיפורי התורה, נכון? למשל, לגבי גיד הנשה, נאמר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב בהיאבקו עמו, נכון? בגיד הנשה. כן, בהיאבקו יעקב בגיד הנשה. זאת אומרת, התורה מצדיקה דין בדיני הכשרות, על יסוד מעשה שאירע לאבות. אין יעקב נפגע בגיד הנשה, אז הדבר מחייב שבגיד הנשה יהיה קר וקר. כלומר שלא נאכל את גיד הנשה. יש גם, אז לפי זה כל מצוות התורה, זה כמין בעניין אב כזה, אפשר למצוא את טעמם בסיפורי האבות. איפה מצאנו בסיפורי האבות? הם על בנים.
מה, שמתו בגלל שלקחו את הבן שלה?
מה?
מה הכוונה עם על בנים?
איפה מצאת את הביטוי הזה בסיפורי האבות?
אני
אומר,
אם אני אומר, זה כן יהיה על בנים?
יפה. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, בן יבוא ויקני, הם על בנים. מי זה הם על בנים שם? זה יעקב עצמו. יעקב נקרא, הוא ומשפחתו, הם על בנים. זאת אומרת, מי האם? השכינה. הבנים, בני ישראל. מה?
הם הלבנים, מתאר... זה הכוונה כל המשפחה.
ויקני, הם הלבנים. מה זה ויקני? יעקב הוא לא הם, והוא לא בנים. אלא מה? הוא מייצג את האומה כולה. הוא ומשפחתו. זה האומה כולה. והאומה מצוירת בעולם המושגים של יעקב כאם הלבנים. כאם שרובצת הלבנים. אז מי הם הבנים? בני ישראל. מי האם? השכינה. ומה הכן? ארץ ישראל. יוצא לפי זה שמצוות שילוח הקן היא, היא תיאור בעצם סימבולי של הגלות. נכון? סילוק השכינה, כן, מחוץ לקן, לקיחת הבנים, זה בעצם תיאור של הגלות. מה אתה אומר?
הנקודה הזאת שמגיד אנשי אנחנו לומדים בעניין אב לטעמי המצוות, כן. זה דעה של הרב או שזה דעה של מישהו אחר?
זה, מאיפה לקחתי את זה? כך קיבלתי מרבותיי. כן. את הרעיון שמגיד הנשה לומדים בעניין אב לכל המצוות. כן. עיין בחוברת שכתבתי בנושא הזה, נקראת התורה והמצווה, על מהו תורה שבעל פה, שם אני מביא את זה. עכשיו, איפה היינו? כן, הם על בני, כן, שזה הגלות. מה אתה אומר?
איפה המצווה עצמה עכשיו? שאנחנו מבינים שזה
סיפור. יוצא לפי זה שבמצווה הזאת אני בעצם מבצע גלות. בעצם זה פעולה פרטית שבה אני מבצע במישור הפרטי שלי את פעולת הגלות של כלל ישראל. אגב, הדברים האלה מפורשים אצל ישעיהו הנביא. נכון? איך אמר ישעיהו בפרק נ"א? כי כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה, ומי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעכם שולחה עמכם. זאת אומרת שהנביא תיאר את הגלות בתור שילוח הקן. איך הוא ידע את זה? כי הוא קרא את החוברת שלי. זאת אומרת, לא, שפשוט הוא הבין. כן, בניין אב, מגיד הנשא.
אבל היה יכול לרשום הסכמה של
ישעיהו. אתה רוצה שאני אכתוב הסכמה לישעיהו הנביא?
לא.
לא, הוא לא צריך. עכשיו, אז אם כך, יש פה שילוח הקן. עכשיו, מה זה הביצים, האפרוחים והבנים? משמע, הרי מכל הסיפור הזה, מה אני מרוויח? כשאני עושה שילוח הקן, את האם אני לא לוקח.
לוקח את הבנים.
לוקח את הבנים. זאת אומרת, מה זה הביצים, האפרוחים והבנים? זה הרווחים שיש מן הגלות. כלומר, הגלות יש לה תפקיד.
אבל זה מצבים של
התפתחות. רק רגע, רגע. יש לגלות תפקיד. יש רווח מן הגלות. אמנם הגלות זה דבר נורא והיום, וכל מי שהיה בגלות, או זוכר בזיכרון הקולקטיבי שלו מה זה הגלות, יודע שיותר קשה מגיהינם זה היה, אבל יחד עם זאת, זה חלק מהצעת השם העליונה להוציא מזה רווחים. עכשיו, התורה מכנה את זה בכמה שמות, את הרווחים האלה. ביצים, אפרוחים ובנים. כן? שלושה ביטויים יש בתורה, כל אחד חוזר על עצמו פעמיים. ביצים, אפרוחים ובנים. אומר התיקוני זוהר, ביצים אלה בעלי מקרא, אפרוחים בעלי משנה, ובנים בעלי קבלה. קבלה. תורת הסוד. מה?
זה
הרווחים של הגלות, יפה. זאת אומרת, ויצאנו הרי שלוש פעמים לגלות. גלות מצרים, גלות בבל, גלות אירופה. עכשיו, גלות מצרים, יצאנו עם זה, מזה עם התורה שבכתב, ביצים. יצאנו מגלות בבל עם תלמוד בבלי. כן? אפרוחים. ויצאנו מגלות אדום עם הקבלה, בנים. זה יש, אם כן, שלושה רווחים. אגב, זה גם מסביר מדוע לא תהיה גלות רביעית, כי גמרנו.
רגע, הרב, לפני זה לא היה קבלה?
כן, כנחלת הכלל, לא. הקבלה הייתה של יחידי סגולה. אני אומר, כנחלת הכלל, היום כולם מדברים על זה. כן, אפילו בצורה, הייתי אומר, מדורדרת ומטופשת. כן, אתה יכול היום לקבל בכל פינת רחוב עיתונים שטוענים שמה שהם אומרים זה קבלה.
קבלה
למה? אז זה קשקוש, אבל נהנים מזה. כן, אבל זה אומר שהדבר הזה הוא באוויר. כן, שזה משהו, נושמים את הדבר הזה. אז בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי קבלה. כן, מה אתה אומר?
גלות אירופה זה רק חלק.
גלות אדום. כן, גלות אדום זה אדום וישמעאל. כמו שבבל זה בבל ואשור. כמו שגלות יוון זה בית תלמי ובית סלבקוס. וכו'. זאת אומרת, תמיד זה כפול. כן? מה?
איך זה מסתדר? לצאת לגלות עם ברכת האמת?
מה, אם לצאת לגלות, אז צריך להאריך ימים. כי אם אתה לא תאריך ימים, איך תחזיק את הגלות? זה מתקעניין. זאת אומרת, אז, אבל גם ביטוי שם, למען יאריכו נרמך, מה המשך התורה בזה, בכיבוד אביהם? על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, אתה עובר את הגלות, בסוף מאריך ימים על האדמה. בסדר? כן. האם חייבים לשלח? כן. לפי הנגלה לא, לפי הנסתר כן. כן. אבל צריך לדעת מתי. במשך היום זה לא האם, זה האב שרובץ. אז אם אתה עושה שילוח הקן במשך היום, בדרך כלל אתה עובר על איסור צער בעלי חיים. הזמן המועדף ביותר על פי הקבלה זה בחצות הלילה, ותיזהר לא ליפול מן העץ בבקשה. חבל שיביאו אמבולנס בכללך.
מה אתה עושה?
טוב, רגע, אנחנו עכשיו לא לומדים הלכות שילוח הקן. בסדר? סליחה שעניתי לשאלה שלך, כי באמת זה לא היה לעניין. מי שמעוניין, יש ספר שילוח הקן כהלכתו, ספר יפה מאוד, עם כל התמונות שאתם רוצים, של כל הציפורים וכו'. כן. באמת ספר יפה. של הרב דוד בן זיקרי. עכשיו, אז עכשיו, מה כאן הרב אומר? כן, שיש תהליכים שעוברים דרך עלילות הטבע. ביצים, מפרוחים, בנים. עכשיו, הזוהר אומר שהמשיח גנוז בכאן ציפור. כן? הציפור זו השכינה, והיא נודדת מן קינה, והיא רוצה לשוב אל קינה. כן? בתוך הקן ממתין המשיח. מה זה המשיח? הגאולה. כן? המגמה הגאולית גנוזה שם. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, אפשר לקרוא את דברי הרב בצורה פשוטה. הרי יש פה שאלה. אם על עם ישראל, אם עם ישראל סבל בגלות, למה צריכים לגרום לציפור להיות בגלות? כדי להביא משם ביצים, מפרוחים ובנים.
אבל היו כבר, אני לא אשמע רגע, אני לא
אתם
תודה.
מה?
היו כבר ביצים, מפרוחים, ולא כן.
לא.
ומישהו שלח
זה היה... לא, לא, אני אסביר. זה, האם היא פה מדומה לאימא פולניה, מכל עדה שהיא, שמונעת את הגידול של הבנים. לכן משלחים אותה כדי לתת לבנים לגדול. זה הכוונה. כן, יש מדרשים כאלה שהתרבתה התורה יותר בגלותה מאשר ביישובה. כולי, יש... אז מה ש...
הרב, יש זה שאומר שאין לך ביטול תורה גדול
מזה. זה גם וגם. זאת אומרת, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה ביטול תורה עצום. אז מה עושים כשאדם נמצא במצב שעצם מציאותו היא ביטול תורה, הוא משתדל יותר בלימוד התורה.
אז זה סותר.
לא, אדרבה, זה בא להסביר. זאת אומרת, אם אדם נמצא בחשיכה, הוא מפתח כישרון של ראייה בחשיכה. כלומר, הראייה שלו נהיית יותר חדה. זה לא שהוא יצא מהחושך, עדיין בחושך. אבל הוא מפתח כישרונות שהוא לא היה מפתח אם הוא היה באור. מובן?
טוב, אם לא היינו בגלות, לא היה גמרא?
אם לא היינו בגלות, לא הייתה גמרא, ברור.
למה?
כן, זה כתוב מפורש בגמרא. במחשכים הושיבני כמתי העולם, זו תלמודה של בבל.
בסדר, היה גם תלמוד ירושלמי.
גם תלמוד ירושלמי, זה אחרי החורבן.
בסדר, אבל מה... הרי העבירו שמועות אחד מהשני...
כן, להעביר שמועות אתה לא צריך בשביל זה פלפול. כלומר, אם מעבירים שמועות, אתה לא צריך פלפול. איך אמרו בגמרא? אם קבלה, נקבל. אם לדין יש תשובה, אבל אם יש לך קבלה, לא צריך בכלל פלפולים. גם הגאון מווילנה אומר, שלעתיד לבוא לא יהיו פלפולים יותר. ככה כותב בתיקון אזור, בעבור. מה? הפלפולים זה בגלל שאנחנו לא יודעים. אנחנו מפלפלים, כי אנחנו רוצים לדעת את האמת. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפלפל. כי אם לא נפלפל, לא נגיע לאמת. אבל זה כדי להגיע לאמת. אבל לעתיד לבוא, הדברים, איך אומר הגאון מווילנה, ילמדו הלכה למשה מסיני. אז אתה לא צריך פלפולים. זה בדיעבד שיש לך פלפול. אין, אז זה, גם הרב מסביר את זה במוסר אביך, על הן יראת השם מחוכמה. מה זה שואל הרב? מה פתאום הן יראת השם מחוכמה? הרי יש עוד דברים שהם חוכמה. לימוד הלכה זה חוכמה. לימוד מתמטיקה זה חוכמה. אומר הרב, כן, אבל בכל הדברים האלה, החוכמה נדרשת רק בדיעבד. היה אפשר להסתבר גם בלעדיה. כלומר, זה רק בגלל שאני לא יודע את הדין, שאני מוכרח להשתמש בחוכמה כדי להגיע לדין. מה שאין כן ביראת השם, זה לא די שימסירו לי את הידיעה. אני צריך בעצמי להתאמץ, אם לא, אז אני לא יודע. לכן, החוכמה לא נבראה אלא בשביל יראת השם. איך משלחים את האם? והרי גלו שכינה עמהם. נכון. אבל לא כתוב שכינה עמהם, כתוב גלתה שכינה עמהם. מה?
לא הבנתי את השאלה.
הרי אם שילוח הקן, זה שילוח האם, שילוח השכינה. אז יוצא לפי זה שכשלוקחים את הבנים, אז השכינה לא נמצאת עמה. כך שואל, אומר השואל. מצד שני, המדרשים אומרים שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. אז אם כך, צריך לקחת עד רבה את האם עם הבנים. ככה הוא שואל. כן, תשובה. גלתה שכינה, גלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. מובן? ואיפה היא נמצאת? איפה נמצאת השכינה בזמן הגלות? לא, היא נמצאת בארמון המלך. הגוי. כן, כתוב, ושמתי כיסאי בעילם, ועבדתי משם מלך ושרים. כן, הכיסא, כיסא השכינה שהיה בירושלים, עובר לארמונו של אחשוורוש. כך מסביר המערה. מה? מעשה בעבדת בת מלך. יפה, כן. בבקשה. כן, השכינה לא זזה מכותל המערבי, והיא גם גלתה עם ישראל. אז איך מסתדרים? כן, זה מושג גמיש. כן? יש מדרגות בשכינה. אין מושג גומי כזה. כן? ברבה אבא. גם וגם. יש הכל. בסדר? כן, פה לא מוזכרים הבנים.
כן,
נכון. למה לא מוזכרים הבנים? אינני יודע. כי במקור שהרב בונה עליו את הדברים, כתוב כן בנים. מה אני אעשה? טוב, אולי בגלל שהוא מדבר פה על התהליכים העובריים. הבן זה כבר מי שהתפתח. זה
אומר כל ההוויה כולה.
כן, בהתחלה היא ביצים ואפרוחים. רק אחר כך נהיית בנים. כן, הרי ביצה זה דבר, אפשר לאכול ביצה, אבל אין הרבה. יש כמה, כביצה. כן?
מה, של יונה היא קטנה.
של יונה היא עוד יותר קטנה, נכון, אבל יש מה לאכול. כלומר, אתה אוכל ביצה של תרנגולת או של יונה, היא קטנה, אבל יש משהו. זה לא הרבה. זה גם תורה שבכתב. תורה בכתב זה טעים, אבל אין הרבה. תורה שבעל פה לעומת זה, זה כבר האפרוח. אפרוח זה הרבה, אבל זה לא טעים. אפשר לאכול אפרוחים. תלוי באיזה גודל. אבל למשל, כתוב, אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם, אסור לאכול משום לא תשקצו. זאת אומרת, ההלכות, מה שאנחנו מבררים דרך הפלפול והלימוד של התלמוד, זה בבחינת שחורות כעורב, שזה דברים קשה לנפש. בנים, זה כבר תורת הסוד, זה מבחינת בינה. בינה זה כבר כשאדם מבין על מה הוא מדבר. זאת השאלה שהוא שאל מקודם. הלאה. ואני גם עניתי. עכשיו, המעשים כולם, אני חוזר עכשיו לדברי הרב. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה, נשמות, אפרוחים או ביצים. ורוח אלוהים מרחפת עליהם. אולי נשמות זה גם הבנים. ומשיח. כן, מה זה רוח אלוהים מרחפת? מפה זה לקוח הביטוי הזה? בראשית, נכון? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה המשמעות של הביטוי הזה לפי ההקשר של התיקוני זוהר, כן, שהרב בונה עליו? מרחף זה, נגיד ככה, יש הנחת יסוד, איך לקרוא את הפסוקים הראשונים של בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, נכון? אז אם אלוהים ברא שמים וארץ, זה מושלם. כן, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, עושה את זה טוב, נכון? מה אתה קורא בפסוק ב', והארץ הייתה תוהו, בואו, חושך על בני תהום. זה מין דבר זה. זה אלוהים שברא או זה לא אלוהים שברא? אם זה אלוהים שברא, לא יכול להיות שיש תוהו ובואו וחושך ותהום. אלא מה? אומרים המקובלים, ככה מפחות הזוהר מבין, שבעצם מדובר בשני שלבים. בהתחלה בראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ, הכל בסדר. אבל קרה מה שקרה, שבירת הכלים קוראים לזה, תוהו ובואו וחושך. כלומר, העולם איננו העולם המקורי. רוח אלוהים מרחפת בשביל לדבק את השברים. כלומר, אנחנו בעולם שעשוי שברי שברים, רסיסי רסיסים. וכל העבודה שלנו היום היא לחבר מחדש את הפאזל. אז זה כמה שהרב אומר כאן. כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים וביצים, ורוח אלוהים מרחפת עליהם. כדי לחבר מחדש את מה שנשבר בהתחלה, ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור. זהו החלו. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. יש פה שאלה, הרב, אולי הכוונה שלימוד התורה גדל בגלות, אבל הקיום שלה כאומה עם מלכות שחיה לפי חוקי השם זה בטל, ואין ביטול תורה גדול מזה, אכן כדבריך. אבל גם תפיסת התורה משתנה. טוב, ובכללות הכל, הכל כלול. כלומר, לכל יש משמעות, כולל התהליכים המחריבים. כלומר, כדי שמערכת תתקדם, היא צריכה לכלול בתוכה גם את המעצורים שלה. גם מעצוריה של התנועה הם חלק מן התנועה. כן? הכל כלול, הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. כלומר, כשאתה רואה מישהו שפועל בניגוד למגמה החיובית, אל תטמע, וגם לזה יש משמעות. זה לא אומר שלא צריך להילחם בו, צריך להילחם בו. אבל כשאתה לא מצליח, תדע שיש גם כוונה של ההשגחה בזה שאתה לא מצליח. כמו הכוחות החיוביים והכוחות השוללים, שהם מצטרפים אל הכל לעשות את הצביון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה. טוב, אתם מבינים על איזה רקע כותב הרב קוק את הדברים האלה? על רקע החילונות הציונית. כן? כלומר, הרב חי בתקופת הגאולה, והוא רואה שהתהליכים הם מתרחשים דרך תנועה חילונית. הכיצד? גם הכוחות השוללים הם מוציאים כלי למעשהו, יש להם משמעות. לכן בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה. תחת העוני הנורא עושר עליון גנוז וחי, קודשה בריחו וחד מסכנה. כן, כך כתוב בזוהר. הם מה יושבים באכל כאן ציפור ותהורי לב, היודעים רזה דמילה דשטוטה. ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמת הקירה ומנה סבא? הם דרים בעימה גדלה ומסתכלים מהם במפלאות תמים דעים באור ישועתו. מה? זה שוב לקוח, זה משלים שלקוחים מהספרות של הזוהר. הרב ציודה כשהוא היה מלמד את הפסקה הזאת, הוא אומר, הוא מוסר ידיעות. איך הוא היה אומר? הוא לא היה מסביר. כן? הוא מוסר ידיעות. אבל מה זה, על מה הוא מדבר כאן? מה זה מילה דשטוטה ורב עם נסבה והי מגדלה? מה רוצים מהחיים שלנו? כן? יש בספר הזוהר כתוב שרב עם נסבה הווה מקדים מילה דשטוטה למילה דחוכמתה. היה מקדים דברי שטות לדברי חוכמה. רב המנונה סבא. המנונה מלשון המנותה, שזה אמונה. זה גם מלשון נונה. נונה זה דג.
איפה הגמרא הזאת, הרב?
זה לא גמרא, זה זוהר. זה זוהר. נונה זה דג. דג שוחה בתוך הים ולא זקוק להגנה. הוא לא כמו אדם שנמצא בספינה, אלא הוא שוחה בתוך המים האינסופיים. מים שאין להם סוף. מה? קסקסים זה כן לו הגנה, אבל טוב לו, כן? הוא לא זקוק להגן על עצמו מעבר לעצמו. כן? אז אם כן, רב המנונה סבא היה מגדולי חכמי הסוד לפי הזוהר. כן? הזוהר מחשיב מאוד את דמותו של רב המנונה סבא, שהיה מרבותיו של רבי שמעון בר יוחאי.
הוא היה מהמורים של רבי שמעון?
כן, מרבותיו של רבי שמעון בר יוחאי. לא ברור שרבי שמעון הכיר אותו, כלומר, יכול להיות שהוא למד מהנשמה שלו. לפי הדגמה שאני זוכר. טוב, על כל פנים, רב עם נונה סבא, אבא מקדים מילה דשטוטה למילה דחוכמתה. היה מקדים דברי חוכמה, מדברי שטות לדברי חוכמה. מה הכוונה של הדבר הזה? דברי חוכמה, יש להם סדר. נכון? אבל זה המשמעות של חוכמה. מה זה חוכמה? אתה מנסה לחשוף את הסדר שיש בכל דבר. הבעיה שדברי חוכמה הם מוגבלים. כן? סדר, זה דווקא כך ולא אחרת. אין כל כך הרבה חירות, אין חירות בכלל בחוכמה. אבל האמת היא שהחירות, החוכמה לא התחילה מחוכמה. ראשית החוכמה היא לפני החוכמה. דבר שהוא לפני החוכמה, מה הוא? שטות. הוא שטותה. כן, כלומר, כשאני פוגש את החוכמה בהתהוותה, אני פוגש דבר שבעיניי הוא שטות. עכשיו, רב המנונה סבא, שרצה לחזור אל שורשי הדברים, היה מקדים דברי שטות, כדי לפתוח את הלב שלו. לא יודע אם קראתם אי פעם, בתחום אחר לגמרי, אבל את הספר של איינשטיין על תורת היחסות. זה מאוד מעניין. קראת את זה? זה משהו מדהים. זה ספר שהוא כתוב בשפה כל כך פשוטה, שבעצם גם אדם שאין לו שום ידיעה בפיזיקה או משהו כזה, מה? קוראים לזה תורת היחסות, מת אלברט איינשטיין. עכשיו, מה שמעניין מאוד, אני לא אומר לכם, לא הבנתי את הכל, אבל הבנתי די הרבה, דבר אחד מאוד מדהים באופן שבו הוא מסביר איך הוא הגיע לתורת היחסות, שהוא משתמש באופן עקבי וחוש הומור. הוא עושה צחוק מכל דבר. למשל, מישהו אומר לך, הבניין הזה גבוה 20 מטר. איך החלטת שהוא בגובה של 20 מטר? איך אתה מודד? כן? על פי מה קבעת שהמדידה שלך היא מדויקת? האם מתחת או לא מתחת את החוט שעל פי מדדת וכו'. כן? כלומר, התבוננויות מהסוג הזה, שהם אלה שהביאו אותו בסופו של דבר לניסוח תורת היחסות. כלומר, הוא רצה לחשוב על המושגים הטריוויאליים שאנחנו משתמשים בהם, לראות מה התקפות שלהם, מה האמינות שלהם. אז גם בתחום הרוחני גם כן, רב המנונה סבא מקדים מילה דשטוטה. כל פעם שיש מילה דשטוטה בעולם, זה הזדמנות של התחדשות רוחנית.
אתה יכול לתת דוגמה?
מה, שטוטה?
בתחום הרוחני?
בתחום הרוחני, כן, החילונות. כן, זה סוג של שטות. אלא מה, זה חשוב. השטוטה מאפשרת לבחון את הדברים מחדש. כן? כלומר, היא מאפשרת לראות את הדברים במבט מחודש. בוא נבחן את כל מה שקיבלנו. אולי זה לא כך. כן? אז זה מה שכאן אומר הרב, וטהורי לב, היודעים רזה דמילה דשטותה, שהם יודעים את הסוד, הם טהורים, ולכן הם לא נופלים לתוך השטות, אבל הם יודעים את הסוד של הערך של השטות. ואיך היא מצטרפת להעיר רזה דחוכמתה? כרב עם נונה סבא, הם דרים בהי מגדלה, כן? איפה שנמצא, המגדלה זה מגדל, הם רואים את הכל מגבוה, ומסתכלים הם במפלאות תמים דעים באור ישועתו. מה זה תמים דעים? תמים דעים זה הקדוש ברוך הוא, אבל למה נקרא פה תמים דעים? שהוא מחבר את הדעות השונות, הוא מתמם בין כל הדעות הנראות מנוגדות, והוא מחבר אותם.
ואל. למה השטות היא
בעיני החוכמה? כי החוכמה בהתהוותה היא עוד לא חוכמה. אז מהו דבר שהוא לא חוכמה? שטות. כן, תגיד, הרי מה ההפך של חוכמה? שטות. אז זה מה שעושים טהורי לב, שהם רואים את התהליכים בשלמותם. שלום.